קצת לעסוק בעקרונות של הלכות כלי זרעים. ראשית דבר, אנחנו יודעים שהיום הרבנויות דואגות לכל ענייני טבל ותרומות ומעשרות, ויש מערכת שלמה של תקנונים והנחיות איך מפקחים על ענייני תרומות ומעשרות, אבל מעניין שבמקורות שמדובר על פיקוח של בית דין, זה דווקא בענייני כליים, כפי שאנחנו מוצאים ברמב״ם, שמסכם לנו את הדברים, באחד באדר משמעין, גרסה מעניינת, על הכליים, ובחמישה עשר בו יוצאים שלוחי בית דין ומסבבים לבדוק. בראשונה היו עוקרים ומשליחים וכו' וכו'. יש כאן הנחיות שלמות מה עושה בית הדין כדי להימנע, כדי שלהימנע מכליים. וכאן אנחנו רואים שבמגזר החקלאי עיקר ההשגחה צריכה להיות, לפחות בעיני חז"ל, עיקר ההשגחה צריכה להיות קודם כל לאו דווקא על הפן הצרכני, אלא קודם כל שהחקלאי יקיים את המצוות התלויות בארץ כמו שצריך, ובזה אנחנו מוצאים את הפיקוח של בית דין דווקא בענייני הכליים. עקרונות בהלכות כליים. האמת שקצת מדאורייתא, לפי הרב קוק זה איסור מדרבנן, אבל כליים זה דבר שמקיף בהקשרים השונים, והדבר שחשוב שיהיה בכליים זה שלא יהיה, כדי שלא נעבור לסור כליים, זה שלא תהיה מראית העין, שהעין תראה שיש סדר, שאין לפנינו ערבוב של המינים השונים. הדרישה הבסיסית בהלכות כליים לפי הרמב״ם, והרמב״ם רואה בזה את הדבר העיקרי, זה ההרחקה. העיקר הבולט ביותר בין המינים, כדי שלא ייראו מעורבבים זה עם זה, זה על ידי זה שאתה מרחיק ביניהם, אתה שם ביניהם שטח בור, ועל ידי זה הם נראים כל אחד עומד בפני עצמו. וכמה מרחיקים בשני מיני זרעים שהם כליים? כדי שיהיו נראים מובדלים זה מזה. אבל אם נראים שנזרעו בערבוביה, הרי זה אסור. והרמב״ם אומר, שיעורים רבים יש בהרחקה הזאת, ואלה פה העקרונות של הרמב״ם, הכל לפי גודל השדה הנזרעת, זאת אומרת, תלוי אם אנחנו זורים כאן שדה או שורה, מה גודל השטח שאנחנו זורים, ולפי רוחב העלים ושילוח היונקות, מהו המין שאנחנו זורים, האם אנחנו זורים תבואה, קטניות, מיני זרעים, ירקות, מינים המתפשטים, כל מיני מינים שהעלים שלהם מתפשטים, מיני דילויים השונים, בזה תלויה ההרחקה לפי הרמב״ם, אלה שיעורי ההרחקה, והרמב״ם מפרט עוד את פרטי ההלכות, אם אני זורע תבואה, אז המרחק הוא בין המינים, הוא שדהו שהייתה זרועה מין תבואה, הוא ביקש שזרועה בצדה מין אחר, מרחיק ביניהם בטרובה, מדאורייתא אומר הרמב״ם מינו לוקע עד שיהיו בתוך שישה טפחים, המרחק הוא שישה טפחים, ואם זה ירק, הייתה שדהו זרוע ירק, אז מרחיק בין שתי השדות שישה טפחים על שישה טפחים, ומדאורייתא אינו לוקע עד שיהיו קרובים בתוך טפח. לגבי קטניות, זה לגבי תבואה וירק, לגבי קטניות, בזה נחלקו החזון איש והרב ישראלי זצ"ל בארץ חמדה, הרב ישראלי חיבר ספר שלם על כל הלכות כליים, ספר יסודי שאי אפשר לזוז בהלכות כליים בלעדיו. חזון איש סובר שקטניות הם כתבואה, והרב ישראלי אומר שקטניות הם כירק. ואגב, הרב ישראלי הוא תלמיד גדול של החזון איש, בהרבה מקומות, כמה מצד אחד בספר שלו בהרבה דברים הוא חולק על החזון איש, אבל בהרבה, כמו שתלמיד שלומד את דברי רבו כמו שצריך, אז יש לו מה להעיר, והרב ישראל לא חט מלהעיר את הערותיו, אבל בהרבה מקומות, בכל מיני מקומות שהחזוני שיש לו בהם חידושים מעבר לדברים המקובלים, אנחנו רואים שהרב ישראלי שותק, ואפשר לראות בו תלמיד, אחד מהתלמידים הראשונים של החזוני, הרב ישראלי בענייני הכליים, בספר ארץ חמדה שלו. אז היכר אחד זה היכר של ההרחקה. היכרים נוספים שאנחנו מוצאים כבר במשניות ובדברי הרמב״ם, קודם כל ראש תור, אם הייתה זווית של זרע אחד נוגעת בצלע של זרע אחר, אם יש איזושהי צורה גיאומטרית שהזוויות נוגעות והצדות לא צמודות ונראות אחת, אלא זה נראה בצורה מיוחדת אחד מול השני, הרי זה מותר. או היכר של גדר, אם יש גדר או חריץ בין המינים השונים, גדר בגובה של 10 טפחים, חריץ עמוק 10 טפחים, שיש לו רוחב של 4, וכל הדברים הללו, אלה היכרים בין המינים. וכן אם אני מטה את המינים השונים, את העלים השונים לצדדים השונים, כל אחד מוטה לצדדים נפרדים, אז הדבר נראה שהוא נפרד והם לא נראים מעורבבים. אם אני שם שם משהו, להלכה לשים שם משהו, כדי שבאמת זה לא יחזור למקום הקודם. או אם ישנם הבדלי מפלסים בין המינים השונים, התלם או אמת המים, אם יש, זה משנת התלם, מסכת כלאיים, אם מין אחד נמצא בגובה אחד והמין השני מתחתיו לפחות בגובה של תפח, אז זה מותר למשל בזריעה בעציץ וליד ומין אחר על הקרקע של ידו, עציץ והמינים של הקרקע של ידו, הרב פרנק אומר שהדבר הזה מותר בזריעה, יש כאן היכר, הדבר אחד הוא גבוה, המפלסים הם שונים, יש כאן היכר שהדברים אומרים עומדים בנפרד, החזון איש אגב לא מקל בדבר הזה, או בזריעה, בדומה לראשתו, זריעה בעיגולים שונים, הלכה שלמה ברמב״ם, גמרא במסכת שבת, על זריעה של עיגולים עיגולים, שכל אחד ניכר, ועל ידי זה אפשר לזרוע מינים שונים, ומכאן כמדומני ראיה לגבי השאלה ששואלים היום משחקים של ילדים, שיש קופסאות עם כל מיני מינים שונים, בעיגולים, ונותנים לילדים קטנים לזרוע, זה גם בתוך הבית הרבה פעמים, אבל נותנים לילדים לזרוע בתוך הקופסה הזאת, היות לזה עיגולים שונים, זה ניכר, כל עיגול ניכר בפני עצמו, ומותר יהיה לפי זה לזרוע בתוך העיגולים שהם צורה גיאומטרית ובולטת. אז אם ככה, הרחקה כהיכר והיכרים הנוספים, ראשו, גדר, גם צורת פתח מועילה, הטיית המילים, הבדלי מפלסים ועיגולים, אלה סוגי היכרים שהוזכרו במקורות. שאלה שיש מקום לשאול, היא האם במציאות החקלאית בימינו העיקרים האלה מספיק ברורים, לפחות בשדות, במציאויות של חקלאים עם כל השיטות החקלאיות, האם כל אחד היום במציאות החקלאית של היום, כל אחד רואה שהמינים הם נפרדים גם בסוגים הללו של העיקרים, האם יכול להיות שיהיו היום עיקרים אחרים? אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. בניגוד לשיטת הרמב״ם שרואה בהרחקה את הדבר העיקרי, אנחנו מוצאים בראשונים שיטה אחרת. המשנה אומרת במסכת כלאיים, הייתה שדה וזרוע תבואה, הוא ביקש ליטה לתוכה שורה של דילויים, אז ההרחקה, אז כתוב במשנה, נותנים לעבודתה שישה טפחים, שדה ובפנים דילויים שישה טפחים, אבל דלת יחידית, המרחק פתאום יותר גבוה, דלת יחידית פתאום צריכים להרחיק בית רובע, אומרת המשנה. מסביר הראש, וקיל השורה מדלת יחידית לפי ששורה מין קרה בפני עצמה, וליקה ערבוב כמו בדלת יחידית. שורה היא גדולה מספיק, אז היא ניכרת מספיק. כאשר הדבר הוא גדול, אז הוא ניכר. לא צריך, לאו דווקא שאנחנו צריכים תמיד להרחיק בין הדברים. יש פה פטנט אחר. אם אני זורע כל מין בגדלות, בעוצמה מספיק גדולה, הוא נראה עומד בפני עצמו, זה ניכר. את הדבר הזה אנחנו מוצאים בעוד הלכות, במשניות, במשנה של זריעת בצלים בתוך זריעת מיני דלויים בתוך שדה של ירקות, כשצריך שיהיה כמות מסוימת של ירקות, 12 אמה רוחב של ירקות, במשנה הזאת אנחנו רואים כדי שיהיה אפשר לזרוע משני הצדדים גם מיני דלויים, אז אם ככה כשיש כמות גדולה אז אפשר לזרוע עוד דבר לידו, במשנת המישר אפשר לזרוע מישרים שונים זה ליד זה, אומר הרש עושה שתי עמות על שתי עמות, כל מישר הוא מישר שאין צריך להרחיק, זאת אומרת כל מישר אם הוא גדול מספיק בגודל מסוים אז הוא, זה ניכר. הראש מסביר אותו דבר במשנת הקרחת, היתר לזרוע 24 קרחות, אפשר לזרוע כל קרחת זה ליד זה, כי כל קרחת, כל חלקה היא גדולה מספיק בגודל של בית רובע, אומר הראש כיוון דאיקה בית רובע בכל קרחה וקרחה, חשוב שדה לעצמו ואיקה היקרה, וכן אנחנו רואים את זה בעוד עניינים. והשאלה הגדולה, האם המשנה המרכזית בדיני הרחקות, אומרת המשנה במקור האחרון, תבואה בתבואה בית רובע, ירק בירק שישה טפחים, המשנה בפרק ב' בסוף פרק ב' בכלאיים, האם היא מבטאת כאן שהדרישה היא באמת להרחיק, כמו שהרמב"ם אומר, שישה בבית רובע זה שיעור של הרחקה, או שישה בבית רובע זה שיעור החלקה שאני צריך לזרוע, ואם אני זורע בגודל שירקות כל אחד בגודל של שישה טפחים, אחד ליד השני אפילו בלי הרחקה, או תבואה כל אחד בגודל של בית רובע, אחד ליד השני צמודים, היות והם זרועים כל אחד בגודל מספיק גדול, יהיה בדבר היכר, והדברים הללו לא יהיו כלאיים. אז אם ככה יש כאן מחלוקת עקרונית בהלכות כלאיים, האם השיעורים והאם צריך הרחקה כדי שיהיה הדבר נפרד, או הגדלה. וכאן זאת מחלוקת רעיונית, איך אנחנו יוצרים ייחודיות של כל דבר בפני עצמו, והדבר הזה נכון לא רק הלכות כלאיים, אלא בכל דבר, כל אחד ימשיך את קו המחשבה הזה לעצמו, האם על ידי שאני מנתק את הדברים שאני רוצה להפריד, או על ידי זה שאני מגדיל כל אחד מהם, ועל ידי הגדלה של כל אחד מהם, אני יוצר את ההיכר ואת זה שכל אחד נמצא כאן, והם לא מעורבבים אחד בשני. עד עכשיו ראינו שההרחקה היא במובן של היכר. אבל אפשר, יכולה להיות תפיסה אחרת, שההרחקה היא יכולה להיות, התפקיד שלה זה למנוע רעיון שהוא אחד המפורסמים ביותר בהלכות כליים, יותר מההיכר של מרית עין, המטרה של ההרחקה תהיה למנוע את היניקה של הכוחות של של מין אחד מהשני. הדבר הזה, עיקרון היניקה בכליים, אנחנו מוצאים אותו במשנת ערוגה במסכת כליים. המשנה שם מתירה לזרוע חמישה מינים בערוגה, ארבע בערוגה, חלקה ריבועית קטנה, ארבע מיני ירקות וארבע רוחות הערוגה, ועוד מין אחד באמצע, הרבה מינים, והגמרא מסבירה שאפשר יהיה לזרוע את זה ככה, כי המינים לא יונקים בסופו של דבר אחד מהשני בשיטת זריעה הזאת. ומאיפה אנחנו יודעים כמה זה היניקה ומה גודל היניקה ואיך צריך לעשות את זה? אז הבבלי מביא שלומדים את זה מהבקיאים, מהמומחים, מהאגרונומים שיש בכל דור ודור, כן? אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, שהיו בקיאים ביישובה של ארץ, שהיו אומרים מלוא קנה זה לזית, מלוא קנה זה לגפנים, מלוא קנה זה לתאנים, וחורי שמריחים את הארץ, אז הם יודעים להגיד לנו בדיוק מה שיעור היניקה, מה צריך להיות המרחק בין מין למין, המטרה שלו שאחד לא יינק מהכוחות של השני, והם יודעים להגיד לי, המומחים הללו, אם כך צריך למצוא אותם גם היום, את המומחים, את האגרונומים שיגידו, איך אפשר לזרוע מינים שונים זה לצד זה, כך שהם לא יינקו ויזיקו אחד לגידול של השני. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד, הפרשנות הזאת למקורות הללו, בדברי הרמב"ן בפרשת קדושים, דברים מפורסמים, שלא להרבה בכוחות המגלים את עצמכם להיות יונקים זה מזה, כן? והנה מי שזורע בכדי שינקו זה מזה, מבטל חוקות שמיים, אומר הרמב"ן, וזאת גם שיטת הרש במסכת כליים, שצריך שיהיה בכל מקום, יהיה לנו הרחקה שלא תהיה יניקה של המינים השונים זה מזה. השיטה הזאת קשה מאוד, כי ראינו שבהלכות כליים, יש לנו הדבר הבסיסי ביותר בהלכות כליים, זה שיש היכר, ברגע שהדבר נראה שלא מעורבב, ברגע שאנחנו רואים שכל מיד עומד בפני עצמו, אפילו שהם צמודים, הרי כשיש ביניהם גדר, וכשיש את כל ההיכרים השונים, לאו דווקא מרחקים שונים, אלא יכולים להיות גם היכרים נוספים, כפי שפירטנו מהלכות הרמב"ם ומהמשנות במסכת כליים, אז למרות שאין הרחקה ויש יניקה, הדבר הבסיסי בהלכות כליים, שזה בסדר. אז למה לנו לומר פתאום שכאשר אחד מהמינים יונק את כוחותיו מהמין השני, זאת תהיה הבעיה הגדולה של כליים, וצריך להימנע מיניקת הכוחות אחד מהשני. השיטה הזאת היא מאוד קשה, ושיטת הרמב״ם, הרמב״ם מתמודד עם שתי העקרונות הללו בהלכות כליים, אלה שתי עקרונות קשים, היכר או יניקה. הרמב״ם יש לו שיטה, שוב שיטה הרמונית שמשלבת יניקה עם היכר. אומר הרמב״ם, מכל אלה הדברים נתבהר לך שבזמן שיש בין שני המינים הרחקה ראויה להם כדי שלא ינקו, אין חוששים למרית עין. ובזמן שיראו מובדלים זה מזה, אין חוששים להיניקתם אפילו אם זה בצד זה. כלומר, אומר הרמב״ם, הוא מזכה שטר לבית רי, אפשר ללכת או ככה או ככה, לא ארחיב בבעייתיות בדברי הרמב״ם. שיטה נוספת היא שיטת רש"י. רש"י מסביר במסכת שבת, רש"י מסביר, אומר רש"י, נקרא דברי רש"י, אבל גב, שלעניין כליים היכרה בעלמא בעינן ולא חיישין על היניקה, כתתנן לקמת משמעתים וכו' וכו', מיהו הפרש זרעוני ערוגה דלא להב ירבוב, ליקה היכרה בבציר משיעור יניקה. רש"י מסביר לנו שיניקה זאת לא דרישה חדשה בכליים שאחד לא ינק את כוחותיו מהשני, אלא יניקה זה סוג חדש של היכר. היניקה היא סימן לכליים, אם יש יניקה זה סימן לכליים והיא לא הסיבה של הכליים, ולכן גם אם מצאנו שיש דרישה ליניקה, שלא תהיה יניקה כדי שלא יהיה כליים, עדיין העיקרון של כליים זה ההיכר, וברגע שיש מרחק של שיעור היניקה, אז לפנינו היכר מספיק שהמינים לא מעורבבים זה מזה, אבל לא שאנחנו דורשים שלא תהיה באמת יניקה, לא שזאת הדרישה תמיד בהלכות כליים. ונסיים רק בהצבעה עדיין על קשיים בעניין הזה. באמת הקושי הוא כמובן הקושי המדעי, מה זה בכלל יניקה, היום אנחנו לא יודעים מה זה שאחד יונק מהשני את הכוחות שלו, שמין אחד, הדבר הזה לא מובן מבחינת המושגים שלנו היום. אנחנו מוצאים כבר אצל הסופרים היוונים והסורים, וגם אצל הסופרים הערבים, שמתייחסים לזה שלזרוע כל אחד מהמינים בנפרד, כדי שאחד לא יזיק לשני, אבל מצד שני, במחקר היום, כמה שאני שומע וקראתי, במחקר היום, בדרך כלל הגישה היא שבאמת מינים, יש לפעמים מינים שמזיקים אחד לשני ומפרישים רעלים שמפריעים אחד לגידול של השני, אבל בדרך כלל, הרבה פעמים מינים שונים דווקא מועילים אחד לשני, שהם גדלים זה בחברתו של זה. היום מאוד פופולרית שיטת גידול חדשה שקוראים לה צמחים ידידים. זאת שיטת גידול שהייתה נוהגת כבר בעולם העתיק, בעולם הסיני העתיק, והיא חזרה, הגיעה בשנים האחרונות לעולם המערבי, וגם פה בארץ מגדלים. זאת אומרת, מגדלים הרבה מינים אחד ליד השני מסוגים שונים, כדי שאחד יועיל לשני ויטיב את הגידול שלו, וככה מגדלים את המינים השונים זה בצד זה. אז לפי זה אנחנו רואים באמת שהיניקה זה לא דבר כל כך שבעייתי למינים אם מגדלים זה לצד זה. אלא אם כן נסביר שכשמדובר במקורות על יניקה, וזה כנראה אולי הסבר מתקבל על הדעת, שכשמדובר במקורות על יניקה, הכוונה היא למכלול התנאים הדרושים לגידולו של צמח מסוים. לא שאחד באמת, כמו שאנחנו מוצאים לשונות קיצוניים כאלה בראשונים, שאחד יונק מהשני, שזאת הבעיה שבגיליים, אלא שאנחנו צריכים שלכל אחד יהיו תנאי הגידול המתאימים. אבל אז השאלה היא האם זאת דרישה באמת הלכתית, או דרישה או סתם איזשהו נתון חקלאי, מדעי, שצריך כדי שכל אחד מהמינים השונים יהיה גדל אחד ליד השני. טוב, סיימנו. אם יש שאלות, בבקשה. כן. כן, אנחנו לא מדברים על צמחים שלא לאכילה, באמת. הרמב"ם אומר בפירוש, דברים שהם לא אוכלים אותם, באמת, אין בהם, דברים שלא רואים משום דבר. לא, דברים, אנחנו, כל הדברים הללו באמת בדברים שראויים לאיזשהו שימוש של בני אדם. גם? אז אני מספר לך שהיום יש שיטה כזאת, אז המשנה אומרת שערוגה שהיא שישה טפחים, מותר לזרוע בה חמישה מיני זרעונים. בערוגה בחלקה כל כך קטנה, מותר לשים שם שישה מינים. אולי מתכוונת המשנה הזאת לרמוז, לספר לנו על אותה שיטת גידול, שמותר לזרוע מינים שונים בחלקה קטנה, אולי בגלל שהם מועילים זה לזה, זה אחד לשני, והדבר הזה מפורש במשנה ונפסק להלכה, שהוא מותר, כן. אז שוב, בזה אני לא יכול להתייחס, זה צריך לשאול באמת את האגרונומים שיושבים כאן, אבל אלה בכל אופן הנתונים, ואלה פחות או יותר העקרונות. בזה סיימנו, ואני מתכבד להזמין עכשיו לסיום הכנס, ההרצאה האחרונה של עמיתי המנחה, הרב דוד אייגנר, גם הוא חוקר במכון התורה והארץ, שידבר על טיפול בצון בשבת.